שלמות עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון, וכאן איתי באולפן נמצאת איה הוד מהמרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. שלום.
בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר.
יופי, תגידי, על מה נדבר היום?
היום אנחנו הולכים לדבר על משהו מאוד מאוד נפוץ, הליקובקטר.
הליקובקטור.
הליקובקטור, הליקובקטר.
בקטר או בקטור?
יש כאלה שקומרים לי הליקופטר. זה פשוט יותר קל להגיד.
שזה, כן, שזה גם, זה נשמע משהו נורא מפחיד, אבל הוא משהו מאוד שכיח, נכון?
עד כדי כך שכיח, שרוב הרופאים אפילו לא תורכים לעשות בדיקה, הם אומרים, יש לך. לפני התסמינים.
תקשיב, זה כואב, יש לך הליקובקטר, כך זה. אז בואי נעשה...
מאוד מאוד נפוץ, מאוד.
אז בואי נעשה רגע, נתחיל מההתחלה, סוג של היכרות, מה זה בכלל? מי הוא?
קודם כל זה חיידק. זה לא וירוס, זה פשוט חיידק.
אוקיי.
לא טפיל, זה חיידק. והוא אוהב לחיות בקיבה, זה המקום היחידי בגוף שהוא חי בו. בקיבה, בתריסריון, הוא מסוגל פשוט לשרוד את החומציות של הקיבה.
הוא יודע... אז הוא חתיכת קשוח, הברנש הזה.
ויש כמה סוגים של הליקובקטר, חלקם מאוד אלימים, ולא מגיבים אפילו לטיפול התרופתי, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך.
אוקיי. אז דיברת על תסמינים, אבל לפני התסמינים, איך אנחנו מגיעים למצב שיש לנו הליקובקטר בכלל? מאיפה הוא מגיע?
לא לגמרי ברור לנו מאיפה נדבקים. אנחנו רק יודעים שבמדינות שיש בהן רמת הגנה מאוד נמוכה, אז אחוז ההדבקה הוא גבוה יותר.
אוקיי.
זאת אומרת, זה דרך מגע של צועה או מגע של רוק, ככה נדבקים. אז אם אתה במשפחה ואוכלים כולם, מישהו עם הליקובקטר ואוכלים כולם עם אותם...
לאותו מסטינג?
כן. שותים מאותם כוסות, אוכלים עם סיכום, הסיכוי להידבק הוא גדול. זאת אומרת, שיש מישהו אחד במשפחה שסובל מהליקובקטר, מומלץ לבדוק את כל שאר המשפחה.
זה די נורא. אז גם כשאתה מנשק את הילדים שלך וזה, אז להיזהר נורא שלא, כי בקלות זה יכול לעבור.
נכון. עכשיו, יש כאלה שאין להם בכלל תסמינים, אז הם אפילו לא מתארים לעצמם שיש להם את זה.
אוקיי. אז בעצם גם משהו כמו הנתונים מדברים על 90% מהאוכלוסייה שמסתובבים איתו, בין אם הם יודעים ובין אם לא.
נכון, וברפואה יש שתי גישות. אחת אומרת שאין מה לטפל, לכולם יש את זה כביכול.
תתיידדו איתו, אין פה עניין של הפרדה, אנחנו פשוט נחיה איתו יחד.
משהו כזה, ואני תמיד אומרת שכן, יש לנו הרבה דברים בגוף, יש לנו הרבה סוגים של פטריות בגוף, הרבה סוגים של חיידקים בגוף, הרבה דברים שאנחנו חיים איתם בשלום, והם דווקא צריכים להיות שם, אבל הליקובקטר הוא לא אחד מהם, אנחנו צריכים למגר אותו בין אם הוא גורם לנו לסימפטומים ובין אם לא. יש לי מטופלים שאין להם שום סימפטומים במקרה, התגלה להם החיידק הזה.
איך מגלים אותו במקרה? מה?
בן אדם לפעמים עובר קולונוסקופיה ולוקחים דגימה מהרירית של הרחם ומגלים את זה.
קולונוסקופיה, כלומר, זה בדיקה פולשנית, נכון? שהיא מפי הטבעת, מכניסים מצלמה כזו.
אם יש חשד ממש לחיידק ורופא שולח לבדיקה, אז הבדיקה היותר נפוצה שעושים זה הבדיקת נשיפה, אבל תכף נדבר על איך מאבחנים את החיידק.
אוקיי.
אבל זה באמת מאוד מאוד נפוץ, והרבה אנשים מסתובבים עם זה בלי לדעת שיש להם את זה. וכן צריך לטפל גם אם אין סימפטומים. זו דעתי.
כי מה יכול לקרות? אם אני לא מטפל, מה הביטויים ומה יכולות להיות ההחרפות או הסיבוכים של הדבר הזה?
קודם כל אתה יכול לחיות המון המון שנים, אסימפטומטי לחלוטין. לא סובל מכלום. אתה לא יודע כלום. ויכול להיות שיהיה לך דברים שבכלל לא קשורים למערכת עיכול. זאת אומרת, הסימפטומים הסטנדרטיים, במרכאות כפולות של הליקובקטר, זה צרבות, אינוחות בבטן, נפיחות, גזים, לפעמים הוא גורם לחסרים תזונתיים, כי הוא פוגע בספיגה, אז פתאום ב-12 או ברזל, אפשר לפתח אנמיה אם יש הליקובקטר.
תדעת שנראה לי שיש לי הליקובקטר. תובעת ככה על הסימפטומים, ואני אומר, אוי.
יש כאלה שבאים כבר עם מצב מאוד מתקדם, שהחיידק גרם לקיבים, לאולקוס.
ממש אולקוס.
כן, וואו. הסיכון היותר משמעותי זה סרטן קיבה.
שיכול להיגרם גם מהחיידק הזה.
נכון, כי אם החיידק גורם לגסטריטיס, גסטריטיס זה דלקת קיבה, הוא נמצא שם וכל הזמן גורם למצב דלקתי. ברגע שהמצב הדלקתי הזה הוא כרוני, הוא נמשך כל כך הרבה זמן, אז מכאן ועד לפתח סרטן זה לא כזה קשה.
וואו, לסרטן קיבה זה לא צחוק.
זה לא צחוק, והחיידק הזה חייב להיות מטופל גם אם אין תסמינים בכלל. דרך אגב, אחד התסמינים, שאמרתי, זה, מה שעכשיו אמרתי זה קלאסי, הצרבות וכאב בטן, אבל יש תסמינים שכביכול לא קשורים בכלל לחיידק על פניו,
אוקיי.
כמו למשל שהייתה לי מטופלת עם פריחה. פריחה על האור, הלכה לרופא אור.
מה, באזור מסוים או...
לא, אוקיי. לא. הייתה לה פריחה הרבה 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 זמן, הלכה לרופאים, רופא אור מן הסתם, קיבלה משחות, קיבלה זריקות, קיבלה זה, עשתה שינויים תזונתיים, עשתה כל מה שאפשר, ושום דבר לא עזר למגר את הפריחה. וכשהגיע אליי, הדבר הראשון ששאלתי אותה זה אם היא שללה הנוכחות של הליקובקטר, והסתכלה עליי כאילו נחתתי מהירח.
מה קשור הליקובקטר
כן.
עכשיו?
ובאמת היא הלכה לעשות בדיקה בהמלצתי, והיא התגלה שיש לך הליקובקטר ברמה מאוד מאוד גבוהה.
וואו.
ופשוט היא באה וטיפלנו לה בהליקובקטר, והפריחה פשוט נעלמה.
אז הוא גרם לזה בעצם.
כן.
הוא יכול לגרום לעוד כל מיני דברים שהם לאו דווקא התסמינים הקלאסיים
של העיכול, בדיוק.
בדיוק. Okay. אוקיי, אז דיברנו באמת במקרים נקרא לזה היותר לונג שוטים על פריחות, על כל מיני צרבות וכאלה, מה עוד?
אז זה יכול להיות מהמקום הזה הכי קל של אין תסמינים בכלל ועד דברים קלים כמו צרבות, שרוב האנשים בשלבים כאלה מתמודדים עם זה, או לוקחים איזה סותרי חומצה וכאלה, או הולכים לרופא, או אפילו לא שולח אותם לעשות בדיקה, פשוט אומר להם קחו אומפרדקס, לנטון וכל מיני תרופות סותרות חומצה. ויש כאלה שממש הולכים לעשות את הבדיקה, מאבחנים שיש חיידק, ואז מחליטים מה הטיפול. הטיפול יכול להיות טיפול טבעי, והטיפול יכול להיות טיפול לא טבעי. בדרך כלל, יש מי שמגיע אליי לטיפול הטבעי, זה שלושה סוגים של אנשים.
אוקיי.
או אלה שלא מוכנים לשמוע מה הטיפול האנטיביוטי. תשמע, זה חתיכת טיפול אנטיביוטי. אני תכתב לך, אני אספר לך עליו מה זה... זה כמות מטורפת של אנטיביוטיקה.
אגרסיבי, כמו שהוא בדרך כלל.
כן. אז יש כאלה שלא מוכנים לשמוע מזה. יש כאלה שלא יכולים לקבל את הטיפול הזה. הם ניסו, הגוף שלהם לא שרד את זה, הם לא הצליחו להחזיק מעמד את טיפול שלם.
מה זה לא שרד את זה?
בחילות,
כן. תופעות לוואי קשות מאוד?
מאנטיביוטיקה, כן.
אוקיי.
בחילות, הקאות, צחרחורות, זה פשוט מיקם אותם במיטה ובלי יכולת לצאת.
אוקיי.
שלשולים וכו'. אז יש כאלה שלא יכולים לקבל את הטיפול הזה ומגיעים לטיפול הטבעי. יש כאלה שמגיעים אליי כי הטיפול הקונבנציונלי פשוט לא עזר להם. לא בפעם הראשונה, לא בפעם השנייה, וגם לא בפעם השלישית והרביעית.
זאת אומרת שהם כבר ניסו את הטיפול האנטיביוטי, ניסו תרופות נוספות, אבל...
ולא עזר.
הוא עקשן.
כן, הוא יכול מאוד בקלות לחזור. ויש כאלה שמגיעים אליי במקביל. זאת אומרת,
okay.
הם מודיעים לי. אני שמחה על זה. אני לוקח עכשיו אנטיביוטיקה, אני רוצה לבוא אלייך במקביל, ויש שתי סיבות טובות לעשות את זה. סיבה אחת זה למזער או להקטין את הסיכויים לתופעות לוואי של האנטיביוטיקה.
Mm-hmm.
והדבר השני זה להגדיל את הסיכויים של הטיפול האנטיביוטי.
כן, okay.
זה לא 100%. אז אם אנחנו מטפלים גם וגם, אנחנו מגדילים את הסיכויים שזה יצליח. הרבה פעמים אני מבקשת קודם לסיים את הטיפול האנטיביוטי, ומיד אחרי שמסיימים אותו, שזה בדרך כלל 10 ימים, לעבור לטיפול הטבעי, ויש כאלה שאני פשוט מתחילה איתם ממש במקביל.
אוקיי.
Okay. איך אנחנו מאבחנים את החיידק הזה?
זהו, לרוב אתה בא לרופא, אתה מספר לו, תקשיב, יש לי פה צרבות, יש לי לחץ, יש לי תחושה כזאת וכזאת. אם הוא לא חפשן כזה ואומר לך, יש לך בטוח, הנה, אני רושם לך פה משהו, בוא תיקח את זה כמה פעמים ביום, הוא שולח אותך למה?
אז הבדיקה הסטנדרטית זה בדיקת נשיפה, נותנים לך לשתות משהו, ובודקים בבדיקת נשיפה.
אתה פשוט נושף.
כן, אבל זה לא בדיקה פולשנית.
אוקיי.
ויכולים לאתר בה את החיידק. לצערי, רוב האנשים לא יודעים את זה, שהבדיקה הזאת היא לא לגמרי אמינה. זאת אומרת, יכול להיות שיש לך הליקובקטר, והבדיקה הזאת היא תצא תקינה.
אהה.
ואם אתה עדיין עם התסמינים ושללת כל דבר אחר, אתה עדיין צריך לטפל בזה, כאילו זה שם.
אוקיי.
אלא אם כן, באמת שללנו מה... זה, עכשיו, לפעמים זה ניסוי וטעייה. הטיפול הטבעי לא יכול להזיק. אם התחלנו טיפול בהליקובקטר, ויש הטבה מאוד גדולה בתסמינים, אז מעולה. דבר נוסף שאפשר לעשות זה בדיקת צואה.
Okay.
אני מחפשים אנטיגנים של החיידק בצואה.
Mm-hmm.
עושים גם, כשעושים גסטרוסקופיה, אז לוקחים דגימה של רירית מהקיבה, ואז אפשר בוודאות לראות אם יש או אין חיידק.
גסטרו זה כמו קולונוסקופיה, רק
מלמעלה.
מלמעלה,
כן.
מהפה.
אבל זה בדיקה פולשנית, ואתה לא תלך לעשות בדיקה פולשנית רק בשביל למצוא אם יש לך חיידק או לא. אז בדרך כלל בדיקת הנשיפה היא הבדיקה ששולחים אליה, אבל אם יש לך איזשהם בעיות עיכול שרופא שלח אותך על הדרך, זאת אומרת, לבדיקת קולונוסקופיה, אז על הדרך כבר עדיף גם שיקחו דגימה מהרירית ויראו שאין את החיידק הזה. זה בדרך כלל משהו שעושים.
אוקיי.
אבל אתה לא תלך בשביל לשלול חיידק לבדיקה כזאת פולשנית, וסביר להניח שגם לא תקבל הפנייה כזאת. אלא אם כן יש משהו רציני יותר.
כן.
ויש בדיקת דם. בעיניי בכלל לא אמינה. יש כאלה שיחלקו עליי, אבל אני פחות ממליצה על הבדיקה הזאת. מחפשים נוגדנים לחיידק בדם ו...
אז בגדול, אלא אם כן דוגמים ממש את הרירית, שזה בעצם הסביבה שבה הוא התפזר לו בכיף שלו, שאר הבדיקות יכולות להצביע, אבל אם הן לא, אז זה לא אומר בהכרח שהוא לא שם.
בדיוק.
אוקיי.
עכשיו, מה שאמרת, החיידק הזה הוא באמת תותח, כי יש לו איזושהי יכולת להפריש חומר, שזה חומר אנזימטי, שנקרא אוריאז, והוא מפרק את האוריאה. האוריאה שנמצאת בגוף. עכשיו, האוריאה
זה שיטנן, או איך אומרים את זה בעברית?
אני...
זה משהו כזה, נכון? הוא מופרש...
כן, האוריאה זה שהליקובקטר מפריש, מפרק את האוריאה, ואז יש תוצרי לוואי שה-PH שלהם הוא בסיסי. והוא עוטף את עצמו, חיידק עוטף את עצמו בחומרים האלה הבסיסיים, וכך הוא מגן על עצמו מהחומציות של הקיבה. כך הוא שורד. הרי ה-PH של הקיבה הוא 2. זה הרמה הכי חומצית שבגוף. זאת אומרת, זה המקום הכי חומצי שיש בגוף מבחינת...
כי הוא צריך לפרק מזון ולהעביר שם כל מיני תהליכים, נכון? של התמוססות והרכבה של מזון.
וזה דרך אגב, כשרופאים נותנים אומפרדקס, או בכלל סותרי חומצה, זה קצת בעייתי. גם בגלל שאנחנו זקוקים לחומציות הזאת כדי לפרק אוכל, להקל אוכל. הסותרי חומצה מורידים את החומצה הרבה פעמים מדי.
כן.
אוקיי? וגם כשאנחנו מפסיקים עם הסותרי חומצה, לפעמים אנחנו מקבלים פלשים כאלה של חומציות, של גל מאוד חזק.
אוי.
לכן, אז כשאני אומרת תמיד, שאם אתם מפסיקים עם סותרי חומצה, תעשו את זה מאוד 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 בהדרגה.
בהדרגה.
ממש תרמו את הגוף, אל תיתנו לו להבין שאתם מורידים לו את הסותרי חומצה. בלי שום קשר, במקביל, יש את הדברים הטבעיים שיכולים להוריד את רמת החומציות בקיבה, כולל הנחיות תזונתיות, וזה יכול מאוד לעזור.
כן, כי הקיבה היא חומצית מסיבה. אנחנו לא רוצים, זאת אומרת, הרעיון של, אוקיי, אז פשוט... אם הוא מוגן מהחומציות, אז אנחנו פשוט נוריד את החומציות, זה לא פתרון...
זה גם לא פתרון לאורך זמן.
לטווח קבוע, כן, לטווח ארוך.
ויש תופעות לוואי לסותרי חומצה האלה, אי אפשר לחיות עליהם, זה משהו שצריך לתת אותו לזמן מוגבל. בדרך כלל רופאים אחרי שהם מסיימים את הטיפול האנטיביוטי, שהטיפול האנטיביוטי הוא משולב עם סותרי חומצה, אז הם, ברגע שאתם מסיים אחרי 10 ימים את האנטיביוטיקה, הם נותנים הנחיה להמשיך עם הסותרי חומצה לעוד חודש. זה בדרך כלל ההנחיה.
אוקיי.
מתוך הנחה שבצורה הזמנית הזאת, רמת החומציות תרד, ואם יש נגיד פצע או קיב, הוא יכול להתרפא כי אין חומציות גדולה מדי שכל הזמן תעכל את הפצע הזה ותפצע עוד יותר. אבל רוב האנשים מסיימים את החודש הזה ועדיין יש הליקובקטר, עדיין יש אי נוחות בבטן. לפעמים האי נוחות ממשיכה אחרי שהחיידק טופל.
אוקיי.
ואז הם מגיעים אליי, אומרים לי, תקשיב, היה לי הליקובקטר, קיבלתי טיפול תרופתי.
אבל עכשיו יש לי בעיה אחרת.
כן, אין לי הליקובקטר יותר, אבל יש לי בעיה אחרת. אני מרגיש שמשהו עדיין לא בסדר. זה בדרך כלל מי שאני רגילה לראות.
אוקיי.
וזהו, זה משהו שצריך לטפל בו.
אז תגידי, מבחינת, הרי הליקובקטר הוא חיידק של מערכת העיכול.
כן.
השאלה היא...
לא של מערכת עיכול, של הקיבה, הוא לא יכול להיות במעיים.
אז זהו, זה מערכת עיכול עליונה, נקרא לזה. השאלה אם יש לו תסמינים ויזואליים ביציאות נניח. הוא משפיע על עצירויות, שלשולים, הוא יוצר דברים כאלה מבחינת תסמינים?
חד בשמעית כן, אבל כמו שאמרתי, יש אנשים שהם אסימפטומטיים לחלוטין. זאת אומרת, שום שינוי, לא ביציאות, לא כלום. ויש אנשים שיתחילו לשלשל, או שזה יגרום להם לעצירות. היציאות יריחו אחרת, יראו אחרת. זאת אומרת, כן, יש השפעה, בהחלט.
אוקיי, אז לא אצל כולם, אבל עדיין זה יכול לקבל שם ביטוי. נכון?
של
שולים, עצירות, גזים.
גזים, נפיחות, אבל שוב, הליקובקטר זה רק אחד מהדברים שאנחנו בודקים. זה יכול להיות כל כך הרבה דברים, התסמינים האלה, אז חייבים להיות חכמים בו.
אז דיברנו על הפתרונות שמציעים הרופאים ברפואה המערבית בעצם, נכון? שזה לרוב כל מיני תכשירים ותרופות נוגדי חומציות וטיפול אנטיביוטי.
כן, מה שמעניין בשנים האחרונות, פעם היה את הטיפול הסטנדרטי, שכינו אותו הטיפול המשולש.
אוקיי.
המשולש כי אתה מקבל 3 תרופות, 2 מהם זה אנטיביוטיקה ואחד זה סותר חומצה. היום יש את הטיפול המרובע, שזה... 3 סוגים של 3 סוגי אנטיביוטיקה וסותר חומצה, והיום גם יש את הטיפול המחומש.
טוב, עוד מעט המשושה והמתומן.
כי אני חושבת שהחיידק הפך להיות מאוד עמיד, וגם רואים שלא מצליחים תמיד בטיפול המשולש למגר אותו, ומנסים גם את המחומה, שזה ארבעה סוגי אנטיביוטיקה וסותר חומצה. דרך אגב, היום יש מחקרים חדשים שכבר לא עובדים בגישה הזאת.
אוקיי.
מתשאלים כל בן אדם בנפרד, ומתאימים כמו, ממש כמו כפפה ליד, את סוגי האנטיביוטיקה לכל בן אדם בנפרד. זאת אומרת, זה כבר לא פרוטוקול קבוע.
כן, זה תרופה מותאמת אישית, על פי הבן אדם, המערכת שלו.
וזה עדיין טיפול אנטיביוטי, שאין לו בהכרח 100% הצלחה, אבל ישנם מצבים שאני אומרת, לכו על זה.
כן.
לכו על זה.
אנחנו באופן כללי לא אומרים לא לאנטיביוטיקה. כלומר, אם הלכתם לרופא והוא החליט שאתם צריכים טיפול אנטיביוטי, כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר, אבל כמובן שכדאי תמיד, כדי להעלות את הסיכויים של הטיפול האנטיביוטי להצליח, כדאי לתמוך בו גם בדברים אחרים, שבגלל שדיברנו על חיידק שהוא תוקף את מערכת העיכול העליונה, אז מן הסתם זה קשור בתזונה.
כן, תראה, אנשים שמגיעים אליי אחרי טיפולים אנטיביוטיים שלא עזרו להם, אז אני מניחה שהם לא תרמו לריפוי בעזרת תזונה, או רמת סטרס, אם אתם לא עשו שום דבר ברמה האישית הזאת, או שגם החיידק שהם סובלים, ההליקובקטר הספציפי שלהם, הוא מאזן העלים יותר. אוקיי? זה גם יכול להיות. באמת, רוב האנשים בוחרים בטיפול הטבעי אם אנטיביוטיקה לא עזרה והחיידק חזר, או לא הלך בכלל, או שהם מעדיפים להימנע מאנטיביוטיקה, או שהם באים במקביל כדי להגדיל את הסיכויים שאנטיביוטיקה תעבוד.
אוקיי. אז לפני שנדבר על מה כדאי לאכול, או איזו תזונה כדאי לשלב בתפריט שלנו כדי לשפר את מצבנו, אם כבר יש לנו הליקובקטר, בואי נדבר על דברים שלא טוב לאכול, כדי להקטין את הסיכוי בכלל לחטוף דבר כזה, או לתת לו להמשיך לסגשג.
כן, כן.
מה לא טוב להליקובקטר? מה הוא אוהב?
אני חושבת שאני לא הולכת לחדש פה.
יש לך תחושה כזאת, שמה שתגידי לא יזעזע אנשים.
כן, אבל אני אולי כן אצליח לחדש בלהסביר למה. כי למשל, מאוד ידוע שכשיש הליקובקטר, לא ממליצים לשתות קפה, או לפחות להפחית את כמות הקפה. אז אנשים עושים את זה כי הם יודעים שצריך, אבל לא תמיד הם מבינים את ההיגיון מאחורי זה.
אוקיי, אז מה ההיגיון? מה רע בקפה?
אז קודם כל, אני מאמינה שקפה זה דבר טוב. אני חושבת שיש בו גם נוגדי חמצון, אני חושבת שזה דבר טוב. הבעיה עם קפה זה כמה שותים ממנו, עניין כמותי. אם אתה מתדלק 6, 7, 12 כוסות ביום, לא לעניין. אני חושבת ששתי, 2, 3 כוסות ליום, בוא נגיד שאני יותר לכיוון ה-1, 2, אבל 3 אני מוכנה לחיות עם זה. זה סבבה. וזה גם איך מגיע קפה. כי אם הקפה מגיע ביחד עם חלב, או ביחד עם המתקה, שדרך אגב, סוכרזית וסוכר סיים מבחינתי, זה לא בריא.
כן.
סוכרזית זה דבר מאוד חומצי, חיידק מת על זה, רק תיתן לו, כאילו... אז זה תלוי איך הקפה מגיע וכמה, באיזה מינון. אבל כשיש הליקובקטר, אנחנו ממליצים בצורה גורפת, לא לשתות קפה. זה חומצי, זה לא בא בטוב. גם אם אתם תשתו את הקפה כמו שהוא מגיע בטבע, פולה קפה שנטחנו, שזה קפה שחור או אספרס או דברים כאלה, עדיין, כשאנחנו רוצים לטפל בליקובקטר, אנחנו נעדיף להימנע מזה.
אוקיי.
עוד דברים שכדאי להימנע מהם, זה ירקות ממשפחת הסולניים, אנשים מכירים את זה בתור עגבניות, חצילים, תפוחי אדמה ופלפלים. הם יודעים שעגבניות...
כל מה שהופך להיות ירוק הזה בשלב מסוים.
אז זה כל הדברים שיש בהם את הזרעים הקטנים האלה, תפוחי אדמה אומנם לא מכילים את זה, אבל יש מדינות בעולם כמו יפן שתפוחי אדמה כן יש בהם את הזרעים הקטנים האלה. הם שייכים למשפחה הזאת, הם שייכים למשפחת הסולניים, למרות שהם נחשבים לסולניים עדינים יותר.
מה, תפוחי אדמה?
כן, okay. ואני חייבת להגיד שאנשים חושבים שנפוץ לחשוב שהעגבניות לא טובות כי זה חומצי. אבל ההיגיון מאחורי הירקות הסולניים זה שיש בהם רעלן, שנקרא סולנין.
נכון.
והכבד שלנו בדרך כלל יודע לפרק אותו ולהתמודד איתו. אבל אנשים שיש להם הליקובקטר, אנחנו לא רוצים להמיס עליהם. וגם זה ירקות שהם מעודדים דלקתיות בגוף. ואנחנו לא רוצים, ברגע שיש הליקובקטר, הוא מעודד דלקתיות בקיבה, אנחנו לא רוצים את הירקות האלה.
לא רוצים לעזור לו.
לא רוצים לעזור לו.
אוקיי.
אז הירקות הסולניים, מהסיבה הזאת, ולא רק מעניין של החומציות, הם מחוץ לתפריט שאנחנו מטפלים בליקובקטר.
אוקיי.
אז עגבניות, חצילים, תפוח אדמה ופלפלים.
הוצאנו אותם מהסלט.
כל הפירות החומציים, זה יכול להיות פירות הדר, זה יכול להיות תותים, זה יכול להיות אננס.
אוי, אבל זה נורא טעים, זה כל הפירות הטעימים.
זה האהובים עליי.
טוב, לא פלא שהוא אוהב אותם.
גם קיבי הוא מאוד חומוץ, מאוד...
למרות שיש בו מלא ויטמין C.
כן.
עדיין.
הוא יכול לעורר צרבות, ובליקובקטר אנחנו נמנעים מהפירות האלה.
אוף, אוקיי.
וגם זה סוכר, וליקובקטר מאוד אוהב סוכר.
אז בעצם כל הפירות, כאילו גם נניח אבטיח.
אז זה...
אבטיח מלא בסוכר, מה קורה איתו?
אז יש מיתוס, ו... בבטיח יש פחות סוכר מאשר בתפוחים.
מה את אומרת?
כן.
אבל הוא יותר, הוא מרגיש יותר מתוק. איך מסבירים את זה?
יש שם המון המון מים, וכל השאר זה סוכר. אני חייבת להגיד שמבחינת פירות, כשאני מטפל בליקובקטר, זה או שאני מורידה אותם לגמרי, או שאני ממננת את זה. זאת אומרת, אני נותנת כמות מאוד מאוד קטנה.
ברמה של פלח תפוח ביום.
לא, אבל אבל כמות קטנה של פירות, ועדיף באמת פירות מסוימים, ולא פירות חומציים.
אוקיי.
או פירות אדר. אחד הדברים שאני מאוד ממליצה להוריד, או לפחות להפחית מהתפריט, זה גלוטן, שנדבק.
טוב, שהוא באופן כללי לא טוב לנו.
זה תלוי, אתה יודע, הפכו את זה למשהו מאוד מאוד רע, אבל יש אנשים שאין להם בעיה עם גלוטן במידה מסוימת. גם דין גלוטן חיטה הוא לא כמו דין גלוטן שעורה, או דין גלוטן שיבולת שועל, או גלוטן של קוסמין או שיפון.
גלוטן הוא לא שם גנרי ל...
זה, יש כל מיני סוגים. הגלוטן של החיטה הוא האלים ביותר מבחינת ההשפעה שלו על הגוף.
אוקיי.
אז יש כאלה שיגיבו דווקא טוב לגלוטן של שיבולת שועל, שעורה או גריסי פנינה ופחות חיטה.
אוקיי, גם כשיש להם אליקובקטר או כשיש אליקובקטר עדיף להימנע מכל סוגי הגלוטן?
עדיף להימנע ולא לפחד, זה מאוד מאוד זמני. אנחנו רק רוצים לתת מנוחה למערכת עיכול. אוקיי. באמת, רק קצת לתת לגוף להתמודד. אנחנו רוצים לגייס את מה שיש בגוף, את מערכת החיסונית שלו, בשביל שהוא יעזור לנו לטפל בחיידק. אז אם אנחנו נאכל דברים כמו גלוטן, כמו סוכרים, דברים כאלה, אז אנחנו נחליש את המערכת החיסונית ואנחנו לא נסייע לה לעזור לנו.
כי בעצם למרות שיש רמות שונות של, נקרא לזה, קשיחות מבחינת סוג הגלוטן, אם זה שעורה או חיטה וכאלה, לכולם יש את אותו מאפיין שזה בעצם הסטיקיות.
כן,
נכון? וזה זה מה שלא טוב לנו במקרה
כן,
הזה.
כן, ואני גם חושבת שאנשים לא מבינים שזה בכלל לא קשור לצליאק. כשאתה בצליאק, אתה לא יכול בכלל לאכול גלוטן, שום סוג של
כמעט,
גלוטן.
כמעט, כן, לא יכול לפרק אותו, לא? כאילו, במה זה תלוי בגוף?
בעיכול, במערכת עיכול, המערכת עיכול פשוט מגיבה עם התקיפה. היא לא יכולה לעכל את הגלוטן בשום צורה שהיא גורמת לתסמינים מאוד מאוד קשים ומסכני חיים. אבל אני לא מדברת על צליאקים. אני מדברת על הרבה מאוד אנשים שסובלים מרגישות, מסבילות,
שיש להם אישו.
אישו עם הגלוטן. גלוטן. כן, וזה okay. לא קשור לצליאק. אתה יכול להיות לא צליאקי ועדיין רגיש מאוד לגלוטן, ולא בהכרח שהתסמינים של הגלוטן יהיו קשורים לבטן.
כן.
יש סיפור, קראתי את זה בפייסבוק, אני לא אסגיר פרטים אישיים כדי לא לחשוף, אבל קראתי מקרה מאוד מעניין, על מישהי שסבלה מדלקת באזור מאוד מסוים בגוף, מגיל צעיר, והיא סבלה מזה כמעט 20 שנה, ואף אחד לא העלה בדעתו שזה מגלוטן, וזה היה בכלל דלקת על האור, ששום סטרואידים, קורטיזונים, משחות, ושום טיפול,
שום דבר לא פתר
את זה, עד שהיא לא הסירה גלוטן מהתפריט. היא פשוט עשתה בדיקת רגישות למזונות, גילו שיש לה רגישות לגלוטן, ברגע שהיא הפסיקה לאכול את הדבר הזה, זה נעלם, אחרי 18, כמעט 20 שנה.
וואו.
ולפעמים באמת אנחנו לא מבינים את הקשר בין משהו שאנחנו אוכלים לתסמינים שלנו. אנחנו חושבים שאם נאכל גלוטן זה ישפיע לנו רק על בעיות בטן. לא, זה יכול להיות לגרום לנו גם למיגרנות. אז לא תמיד אנחנו מקשרים.
טוב, אנחנו שונים, בני אדם שונים זה מזה, ולמרות שיש לנו את אותן המערכות, אצל כל אחד זה יתבטא אחרת.
וגם יש עוד מזונות שאנחנו לא נרצה לאכול. זה מוצרי החלב, כל החלב ומוצריו, גם בגלל ש...
מגבירי חומציות בגדול.
כן, אבל גם בגלל שהם אלרגנים, הם מחלישים חיסונית, הם פשוט לא מתקלים כמו שצריך.
מבחינה הורמונלית זה מכיל משהו ש...
המון הורמונים, כן. אז לא טוב, לא טוב. מאוד, מאוד לחתי.
הוצאנו.
לא, לא, לא טוב לנו. ומן הסתם סוכר, סוכר פשוט. כל השוקולד ממתיקים. דרך אגב, כשאמרתי קפאין, זה לא רק קפה. קפאין זה גם שוקולד, זה גם קולה, זה גם כל הקפאין יוצא מהתפריט.
קולה זה בכלל שילוב נהדר, גם של סוכר וגם של קפאין.
או אספרטיים, כן.
אספרטיים, כן. נכון.
הסוכר יורד מהתפריט בצורה מאוד מובהקת. אוקיי. אפילו לא את הרבע כפית סוכר בקפה בבוקר. אנחנו פשוט גמילה מוחלטת, אנחנו לא מזינים את החידה כזה בשום צורה שהיא.
אוקיי, אנחנו בעניין של להרעיב אותו.
כן, וגם בשר אדום. אנחנו נעדיף דגים בשלב הזה, גם בגלל האומגה 3, גם בגלל שהם קלים יותר לעיכול. אני תכף שנדבר על מה כן לאכול ומה כדאי, אז אנחנו נגיע לזה. ומיותר לציין העניין של אלכוהול ועישון?
לא, בואי נציין אלכוהול ועישון.
כי הרבה אנשים...
כי זה משהו שהוא מאוד, בוא נגיד אלכוהול זה משהו תזונתי, אבל עישון לא נחשב תזונתי. עישון זה בעצם משהו שאתה שואף, אז כאילו אם זה מגיע לריאות, למה זה קשור לליקובקטר?
זה מאוד משפיע.
למה?
הנה עובדה שאנשים שמעשנים זה גם משפיע עליהם על המטאבוליזם. אנשים אומרים לי אני צריך לעשן בשביל להיכנס לשירותים בבוקר.
נכון.
אז זה משפיע על כל הגוף, זה לא משפיע רק על הריאות.
ואיך זה משפיע על הליקובקטר? הוא אוהב ניקוטין וכאלה?
אני לא יודעת אם זה קשור לאהבה שלו ספציפית ישירות לניקוטין, אבל אולי זה קשור לרמת חומציות שהגוף נמצא בה כשמעשנים. אני לא חושבת שאישון מעודד אותו.
כן, לעזור לא עוזר.
לא, זה לא מעודד אותו לעזור.
אוקיי. ואלכוהול? אלכוהול, יש מין גישה כזאת, בדרך כלל של אנשים שמנסים להצדיק שתיית אלכוהול בכל מצב, והם אומרים, לא, להפך, אני עכשיו שותה וודקה, ואני בעצם מחטא, אני מחטא את הכל, אני שורף אותו.
למה הופכת וודקה בגוף?
לסוכר, נכון. כל דבר הופך לסוכר, נכון? גם וויסקי וגם בירה והכל.
אבל העניין של אלכוהול...
בירה יש בגלוטן, שזה עוד יותר גרוע.
נכון, ושמרים.
ושמרים, כן.
זה שילוב מושלם, כן. אבל צריך להבין שאלכוהול לא עוצר לתהליך של עיכול. הוא נספג ישירות והופך לסוכר. זאת אומרת, אין אפילו תהליך עם סיבים תזונתיים, כלשהם שאפשר להגיד שהסוכר יעלה פחות גבוה. זה פשוט שותים וישר זה עולה.
נטו סוכר ועלייה לראש.
כן.
אוקיי.
וגם צרבות. אנשים שסובלים מצרבות לא רק בגלל הליקובקטר, ברגע שהם שותים אלכוהול, זה עושה להם מחמרה של המצב מאוד. הם מספיק שלוק קטן והם גמורים.
טוב.
נורא לא קשה לדעת מה עושה לך רק כשאתה אוכל.
כן.
וזה אמרתי, אני לא חושבת שאני הולכת לחדש פה.
כן, זה מאוד קל לנחש. אז
אמרנו... גם לכל אחד יש תזונה שמתאימה לו.
כן, זהו, תזונה, יש קווים כלליים, אבל לכל אחד יש את הנגיעות שלו.
אם יש הבן אדם שיש לו הליקובקטר והוא סובל משלשולים, אז אני אתן לו תזונה אחת. ואם הבן אדם יש לו הליקובקטר והוא סובל מצרבות, הוא יקבל תזונה אחרת. ואם הבן אדם יש לו הליקובקטר והוא סובל מיצירויות, אז אני אתן דברים אחרים. זאת אומרת, יש קווים, כמו שאמרת, כלליים שהם מאוד מאוד חקוקים בסלע.
כן.
ויש דברים שהם מותאמים לגמרי לכל בן אדם בנפרד.
אוקיי, אז אמרנו קפה, אמרנו ירקות צולנים, פירות הדר, גלוטן, חלב, אלכוהול, עישון.
סוכר.
סוכר. ומה?
בשר
שכחנו
אדום.
משהו? בשר אדום.
קפאין אמרנו.
אתם רושמים? חברים, תרשמו. קפאין אמרנו. מה עוד נו-נו?
דרך אגב, אם אני ככה לרגע עושה מין סיכומון של מה המטרות שלנו בטיפול הטבעי.
כן.
אז קודם כל אנחנו רוצים להשיג פעולה שהיא אנטי-בקטריאלית ישירה לחיידק. את זה, לצערי חברים, אנחנו לא יכולים לעשות עם תזונה. תזונה לא יכולה למגר את החיידק. היא רק כלי שעוזר לנו בלהוריד חומציות, בלהיות בריאים יותר, להרגיש יותר טוב, לאזן את הגוף וזה, אבל רק עם תזונה אי אפשר לחסל את החיידק.
כן, התזונה עושה לו פשוט חיים קשים יותר.
חיים קשים מאוד מאוד, אבל דרך תזונה אני לא מאמינה שבלבד עם התזונה, אפשר לחסל אותו.
Okay.
אני בגלל זה משתמשת בצמחי מרפא, תכף נגיע לדבר עליהם.
נגיע.
אנחנו רוצים לגרום לאיחוי רקמות וריריות פנימיות, אם ההליקובקטר כבר גרם לגסטריטיס או איזה פצע אולקוס בפנים.
כן. Okay.
אנחנו רוצים ליצור חיטוי, ממש לחטא.
ולא עם אלכוהול.
ולא, ברור. אנחנו רוצים להשיג פעולה אנטי-דלקתית מאוד מאוד חזקה, וזה אנחנו כן יכולים להשיג עם תזונה אנטי-דלקתית. אנחנו רוצים לאזן את הפלורה של החיידקים הטובים בגוף.
זהו, כי הוא לא לבד שם, נכון?
נכון,
יש כאילו
נכון.
חיידקים טובים שאנחנו כן נכון. אוהבים אותם. לא כל החיידקים הם רעים.
נכון, אז אנחנו רוצים לאזן את הפלורה הטבעית וחיידקי המעי. אנחנו רוצים לשפר את הפעילות של העיכול, לשקם אותה עם משלשלים או עם משצירות או יציאות לא סדירות או יציאות מוזרות כאלה. אנחנו רוצים לטפל בזה. אנחנו מאוד 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 רוצים לחזק את התגובה החיסונית של הגוף, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לגייס את מערכת החיסון לטובתנו,
כן.
ולווסת את ההפרשה של החומצות קיבה, לתמוך בתהליך העיכול, זאת אומרת, להוריד את החומציות, לאזן את, את ההפרשות החומציות של, של החומצה, באמצעים טבעיים. זה המטרות שלנו. אז מבחינת דברים שכדאי לאכול,
זהו. עכשיו תעברו דף ותתחילו לכתוב.
כן.
אנחנו כמובן מדברים על הדברים שכדאי לאכול בכללי, זאת אומרת, לא בצורה פרטנית, נכון? אנחנו...
אז אני אתן, בוא נגיד, שישה דברים שמאוד מומלץ שיהיו בתפריט, כשיש הליקובקטר. אחד, זה אנחנו רוצים ליצור ההפך מחומציות, אנחנו רוצים מזונות עם תכונה בסיסית. אז אנחנו בעצם נבקש מבן אדם לאכול הרבה 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 ירקות, במיוחד עלים ירוקים. אנחנו נבקש לשתות בדרך כלל בבוקר מוקדם על קיבה ריקה מים עם לימון. אנחנו הרי יודעים שלימון, למרות שהוא חמוץ בטעמו, יש לו השפעה מאוד מאוד חזקה בסיסית.
זאת אומרת, לימון, למרות שהוא מרגיש לנו באמת חמוץ, הוא טוב למצבים של עניינים בקיבה.
זה תלוי. לחלקם. יש אנשים שיש להם צרבות ולימון דווקא לא עוזר להם להרגיע, אלא מחמיר את זה. ואז במצבים כאלה אני אומרת, תעשו ניסיון לשתות את המים עם הלימון ביחד עם קצת שמן זית. ואז מה שקורה, השמן זית עובר דרך הוושת, מרפד אותה, ולא מרגישים את החומציות של הלימון בהתחלה. כי ברגע שהוא מגיע לקיבה הוא בסיסי מאוד.
כן.
זו התחלה שהיא קצת מאתגרת.
אבל הדרך לשם היא יכולה להיות קשוחה, אז השמן פותר את העניין הזה.
לא תמיד. לפעמים אנשים לא יכולים לשתות מים עם לימון לצערי, למרות שהוא באמת מאוד בסיסי והוא יכול מאוד לעזור, וכמו שאתה כבר יודע, הוא מכיל הרבה ויטמין C, וזה מאוד חשוב לנו, נכון. גם למערכת החיסונית.
נכון.
עוד דברים בסיסיים, זה אפשר להתחיל את הבוקר עם שייק ירקות או מיץ ירקות, וזה מאוד מאוד מקשה על החידק.
ירקות כמו מה? תני לנו כמה...
הרבה עלים ירוקים, אפשר להכניס בבלנדר קייל ופטרוזיליה וכוסברה ונאנה, אפשר להכניס בננה, שדרך אגב יש בה חומרים מוצילגים ריריים כאלה שיכולים לעזור אם יש קיב, אוקיי?
אוקיי.
אני פחות אלך על המתוקים, אני פחות אלך על מנגויים
וכאלה. כן, אמרנו סוכרים פחות כן. טובים.
יש כאלה שעובר להם מאוד טוב בשייקים פפאיה, היא גם מאוד עוזרת...
כן, פפאיה היא אחלה.
כן, אבל יש כאלה שזה גורם להם יש הרבה אנזימי עיכול בפפאיה, אוקיי. זה יכול דווקא להחמיר את העניין הזה. אז הכל, שוב, מאוד אישי.
כן.
אבל מיץ למשל יותר טוב משייק, כי במיץ הוא הרבה יותר קל לעיכול, הוא פחות כבד, הוא פחות צמיח.
כן, מיץ הוא כבר, מה שנקרא, כבר מעוקל במרכאות, נכון? אין לגוף יותר מדי מה לפרק, זה פחות גושי ופחות מושי.
ואפשר לעשות אותו מאוד בסיסי, לא צריך להכניס בו המתקה מסיבית בשביל להוריד אותו בגרון. כי שייק אתה צריך הרבה, אתה קשה לשתות שייק צמיח רק מעלים ירוקים. אתה חייב להכניס איזה פרי מתוק כלשהו כדי שזה ירד בגרון. ומיץ אתה לא צריך, מספיק שבמיץ תוסיף קצת אגס או קצת תפוח ופתרת את העניין.
נכון.
או גזר שימתיק לך את זה. אז אתה יכול לשים במיץ קישו ומלפפון שמאוד מאוד...
קישו?
כן.
קישו במיץ.
אין לו טעם, אין לו ריח, אין לו צבע. אתה מקבל
קישו
את
תרי, אני פשוט קולף אותו ותוכן אותו?
כן, וזה לא, כן, וזה לא משנה איזה סוג.
יו, גם אם אני שונא קישויים, אני לא ארגיש את הטעם שלו.
אז יש כאלה שהם לא יכולים לסבול את זה במיץ, ויש כאלה שלא סובלים קישויים, והם אומרים שבמיץ הם כן, זה עובר להם טוב.
שעובר להם.
הם לא מרגישים אותו ביחד עם השאר הדברים, פטרוזיל, כוסברה, מלפפון, סלרי, לפעמים מוסיפים סלק, גזר, תפוח, אז הם כבר לא מרגישים שום דבר מהקישו.
כן.
אבל זה דברים שאפשר לשחות למיץ ולשתות, וזה מאוד בסיסי וזה מאוד טוב. כמובן שסלק לא מתאים למי שיש לו סוכר מאוד גבוה, ומי שמשלשל, אנחנו לא נרצה לעודד את זה עם, עם הסלק.
כן.
וכשאתם שותים סלק לא לפחד, השתן יוצא מאוד...
זה לא ההליקובקטר שם שעשה איזה פיגוע במערכת, זה רק הסלק.
לגמרי. אז אנחנו נרצה להבסיס את המערכת, את הקיבה ואת הגוף, אז הרבה ירקות אמרנו, עלים ירוקים, את המים עם הלימון בבוקר, את השייק ירקות. אני מאוד אוהבת בליקובקטר להמליץ לאכול הרבה ירקות כתומים, שורש כתומים. דלעת, בטטה, דלורית, גזר, יש משהו נורא טעים שנקרא דלעת ארמונים.
דלעת ארמונים.
זה דלעת בטעם ארמונים.
די.
היא קטנה כזאת, היא בגודל של כדור טניס.
מה זה, איפה מוציא אותה?
בסופר.
בסופר,
כן,
דלעת
ארמונים? בצל הירקנים, דלעת ארמונים. זה דלעת בטעם של ארמונים.
וואי, צריכה להיות ממש נעימה.
מאוד. יש, מבחוץ זה נראה לפעמים לא כתום, אלא ירוק, בפנים okay. זה כתום, ואפשר או להוריד לה את הכיפה, למלא את זה באורז ולעשות את זה כמו ממולה.
כמו דירה כזו.
כן, אפשר לבשל אותה כמו בפרוסות בתנור, לאפות אותה. קיצור, זה דבר מאוד מוצלח. אז הירקות שורש כתומים בעצם מכילים בית הקרוטנים בגוף, זה הופך להיות ויטמין A, וזה משקם את הריריות הפנימיות.
מדהים.
אז זה מאוד חשוב לקיבה. זה גם מחזק מאוד את המערכת החיסונית. אז אני מאוד אוהבת אותם.
אוקיי.
יש לי את הזיווג המושלם. לצערי לא כל אחד יכול. הזיווג המושלם לטיפול בליקובקטר מבחינה תזונתית זה שום ורימון.
ורימון.
כן, דרך אגב, זה לא רק בליקובקטר, זה טפילים, קנדידה, כל מה שכזה, אני תמיד, זה הזיווג המושלם, שום ורימון אני אוהבת לתת, שיהיו בתפריט.
בכלל, שום הוא אנטיביוטיקה הטבעית, נכון? הוא מאוד חזק, הוא אמנם ישאיר אותך נטול חברים, אבל...
תלוי, תבקש מהחברים לאכול שום.
אבל בריא לגמרי, נכון? יש אנשים שפשוט לוקחים שן שום, ובולעים אותה שלמה על
אז
הבוקר.
אז לא, אנחנו לא רוצים לבלוע אותה שלמה.
לא
אנחנו
רוצה.
רוצים לשחרר ממנה את החומר. אנחנו רוצים
נוד.
לחרוץ אותה או לאכול. כן.
אז אין דרך לעשות את זה בלי להסריח מהפה קצת.
נכון. יש בעיה אחת עם השום, שאם החידק כבר גרם למצב של פצע, של קיב, של אולקוס, שום יכול לגרום לך להגיע לבית חולים. זה כאבי תופת. זה שום, זה, כשזה נוגע בפצע, זה למות.
תגיע למקום בטוח ותשכב שם קצת.
כן.
אוקיי.
אז שום לא מתאים לכולם. דרך אגב, חלק מהאנשים מגיבים לשום עם המון 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 גזים ונפיחות. זאת אומרת, זה מפגע...
זה או שזה ממש יצליח לך, או שזה ממש 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 יחמיר שם את העניינים.
אז בגלל זה צריך לנסות, וכשמנסים לנסות בעדינות, הייתה לי מישהו שסיפרה לי שהיא כל כך רצתה לטפל בחיידק, כשהחליטה לבלוע, התחינה והכניסה בפנים ישר...
מלא שום.
מלא, איזה ראש שום או משהו. היא פשוט נגמרה מזה. אז להתחיל מחצי שן, רבע שן, לראות איך זה מגיב, לראות איך הבטן מגיבה. אם זה סבבה, שום דבר מבורך, כמו שאמרת, אנטיביוטיקה טבעית, החיידק לא אוהב שום.
אוקיי.
והרימון...
אפשר להפעיל אותו, כן.
והרימון הוא בעייתי בגלל ש...
בעייתי? בעייתי למי? לחיידק או לנו?
לא, לחיידק מאוד חשוב שהגוף... החיידק לא אוהב את הרימון.
אוקיי. רימון... כי מה יש ברימון? איזה סגולות? ידוע שרימון בגדול רכז רימונים שהוא נפלא ומוסיפים אותו לסלטים וכזה.
יש בו, נוגדי חמצון ויש בו חומרים אנטי חיידקיים, והוא פשוט מחסל כל מה שלא צריך להיות בגוף בקיצור.
אז הוא האקונומיקה, האקונומיקה הטבעית.
כן, חסל את כל השדים ומוציא הכל החוצה. הבעיה איתו שהוא עונתי.
אוקיי.
נורא קשה למצוא אותו לאורך כל השנה, אז אם אתה לא בעונה, ולך אגב, בראש השנה עוד מעט, נכון?
כן.
ספטמבר, אוקטובר, מתי יוצא ראש השנה?
כן, ממש לא רחוק.
אז יהיה לנו רימונים, ו...
האמת כבר עכשיו, ליד הבית שלי, יש עץ רימונים שנותן בראש.
וואלה, טוב לדעת. אני מאוד אוהבת רימונים. אז בגלל שהוא נתי, אפשר להשיג אותו בכל זמן. יש כאלה שהם מקפיאים או מייבשים את הקליפות שלו, ומשתמשים בהם כדי לטפל בצורה של מרתיחים, עושים מרתח מהקליפות ושותים את המרתח.
אוקיי.
שזה גם דרך אגב תרופת סבתא מאוד יעילה לטיפול בתולעים.
וואלה.
ובתחורים.
וואלה.
כן.
אוקיי.
עוד בעיה שיש עם הרימון, אני לא יודעת להגיד בעיה, אבל מה לעשות, זה אנשים נתקלים בזה, שהוא יכול לגרום לעצירויות.
כן, יש דיבור על זה, נכון? של, יש לך עצירות על...
כן.
כאילו, תרגיע עם הרימון בראש השנה, תוריד את הכפית ותשחרר.
כן, אבל זה בדרך כלל לא קורה כששותים תמיד, אלא רק כשאוכלים את הגרעינים, את הזרעים.
את הגרעינים, עם כל העניינים שלהם.
בפנים, כן.
כן.
שזה דרך אגב הדרך המועדפת לצרוך את הרימון, לא במיץ. ואם לקחתם את זה במיץ, אז לא כזה שקניתם בסופר, אלא כזה ששחטתם...
יש בו מעט מאוד רימון.
אז... כזה ששחטתם במקום. ועוד עניין עם הרימון שהוא קצת טריקי, זה שאם יש לכם רגישות לפרוקטוז, אז אתם לא יכולים...
יש אנשים שיש להם רגישות לפרוקטוז?
מאוד נפוץ. הם לא יודעים את זה, הם סובלים מאוד מהבטן, ואין להם שום מושג שזה קשור לפרוקטוז, כי הם הולכים לבדיקות הסטנדרטיות של לקטוז, גלוטן, ליקובקטר, והם לא יודעים שזה פרוקטוז. והם יכולים אחרי שתייה של כוס או שתיים של מיץ רימונים, להגיע להשפוז.
אוי ואבוי.
כן, זה שלשולים נוראים, זה כאבי בטן נוראים.
וואו.
ורגישות ללקטוז זה משהו מאוד, לפרוקטוז, סליחה, זה משהו מאוד נפוץ. לצערי, רופאי משפחה ורופאים רגילים לא יכולים להפנות לבדיקה הזאת, כן. צריך רופא גסטרו, וגם אז, לצערי, נורא מקשים בקופות, ואתה צריך אישור מיוחד כדי לקבל את הבדיקה הזאת, הפתעה לבדיקת פרוקטוז.
עכשיו, זה משהו אבל שעל פניו, תקני אותי אם אני טועה, נורא קל באופן יחסי, לדעת אם אתה רגיש אליו,
נכון.
כי סוכר יש במלא דברים, וגלוטן יש במלא דברים, ופרוקטוז יש רק בפירות.
לא, יש פרוקטוז כמעט בכל דבר.
בכל דבר?
כמעט בכל דבר. יש המון מקומות ודברים שיש בהם פרוקטוז.
כמעט? לא כי עושים בפירות. שימוש בפירות, כן. במוצרים אחרים כמו עוגות וכמו...
גם, אבל יש גם מזונות אחרים, מרקות, שיש בהם פרוקטוז. זאת אומרת, זה לא רק הפירות. אוי. בקיצור, זה מורכב. צריך זה לא לעשות... אל... לא, כן. זה כן, צריך לעשות אלמינציה מאוד גדולה. למשל, כשאני עושה את התהליכים של הדיאטת אורז, ומתחילים רק מאורז וקצת ירקות, אז אפשר לעשות אלימינציה הזאת, ואז כשמוסיפים את הפירות ופתאום משהו לא טוב קורה, אפשר מאוד בצורה ברורה להבין שזה ככה, כן. שיש רגישות לפרוקטוז.
עכשיו, מה עם רכז רימונים? שזה לא לגמרי מיץ, זה כאילו ממש התמצית, זה לא תופס. אם זה משהו אורגני, לא כאלה שקונים באיזה 5 שקלים עכשיו בסופר.
קשה לי להגיד, כי אני תמיד אוהבת את הדברים האמיתיים, אני לא יודעת להגיד מה ההשפעה של זה באמת בגוף.
הבנתי.
זה לא משהו שבחנתי אותו כדי להגיד, זה...
אז עדיפות לפרי עצמו, כדי לא לסבול מהצירויות וכל מיני עניינים, עדיף פשוט כאילו לסחוט אותו, נכון?
לגמרי.
במסחטת מיצים.
גם רימון יש לו תכונות אנטיסרטניות, ואם יש הליקובקטר, אנחנו מאוד נרצה את זה, שלא יהיה סיכוי אפילו קטן לסרטן קיבה. אז הזיווג המושלם הזה של שום ורימון, אם הוא עובר לכם טוב בבטן,
ורימון.
וואו, וואו
שום
גדול.
ורימון. קחו שום, שימו עליו קצת רימון, ו...
זה סדר לכל אותו בנפרד. דבר נוסף שאני מאוד אוהבת לשלב בתפריט, זה כל מה שקשור בתבלינים והסבי טיבול, שיש להם תכונות אנטי-חיידקיות, אנטי-דלקתיות ומחטאות.
אוקיי.
למשל, כולם יודעים, אורגנו.
אורגנו?
כן, יש כאלה שממש משתמשים בשמן, בשמן אורגנו, בזמן טיפול בחיידק. אני פחות עושה בזה שימוש, אני אוהבת יותר דברים אחרים כמו תמצית זירי שקוליות ודברים אחרים, תכף נדבר על זה.
אוקיי.
אבל אורגנו, אזוב מצוי, זה אתר.
אזוב מצוי, זהו, אזוב מצוי זה השם הפחות סקסי שלו, זה אתר זה השם היותר ים תיכוני.
לא זה אתר שאנחנו קונים בסופר עם הגרעינים של הסומסום בפנים, ואז אני אומרת על עלי זה אתר.
עלי זה אתר ממש.
כן, כן. אוקיי. אליקובקטר לא אוהב את זה.
אבל מה ההבדל בין זה לבין הזאתר שיש לנו בלבנה, או לא יודע
אני
מה?
אני לא בטוחה שמה שיש בלבנה זה באמת זאתר. Okay. ואם זה זאתר, אני לא יודעת כמה זאתר יש שם.
כמה זאתר יש שם.
הם מעלים אז... את הנפח עם עוד דברים.
אוקיי, okay. אז לכו על עלי זאתר, נכון? שמה, תוכנים אתם... אותם, איך צורכים את זה?
אפשר להכניס, לזרוק עלי זאתר בסלט.
פשוט כמה עלים וסגרתם
כן.
את האפינה
אפשר
הזאת.
אפשר לפזר על פרוסת לחם עם שמן זית, אפשר עם שום ושמן זית קצת זאתר. ואם אתם משתמשים בזאתר כתבלין תחון, אז תוודאו שבאמת יש שם זאתר.
אוקיי, okay, okay? שזה חשוב מאוד. Okay. והוא לא אוהב זאתר.
אז הוא לא אוהב זאתר, אמרנו שהוא לא אוהב אורגנו. תימין, זה כאילו גם...
אוי, תימין זה אחלה, זה מאותה משפחה okay. כזה, נכון? הם גדלים יחד.
גם הוא לא אוהב את זה. עוד דבר שהוא לא אוהב זה קינמון. קינמון הוא בכלל אנטי-בקטריאלי מאוד חזק בקיבה. גם כשיש שלשולים וזה, אני נותנת קינמון כי הוא ממצק את היציאות.
אוקיי.
Okay. אז הוא יכול לעשות חיתוי, קינמון ממש טוב לזה. הוא גם מוריד סוכר אם יש בעיות של סוכר.
רגע, בואי תייעצי לנו בעניין קינמון, כי אני יודע שהקינמון שאנחנו קונים עכשיו, בדרך כלל או ברוב המקומות, הוא לא באמת קינמון.
אז אני אוהבת לקחת את המקלות, okay. אלה שאני רואה שזה באמת הדבר אמיתי, ולתחון אותם. זאת אומרת, ללכת למקום שמוכר תבלינים, ולראות בעיניים שתוכנים לי, זה כמו שאני רואה שהם תוכנים לי במקום את השורש של הקורקום.
אוקיי. Okay.
אני לא יודעת באמת מה שאני קונה מהתבלינים בסופר. מה,
זה
מה...
באמת קורקום, מה יש כן. שם, אם יש שם רק קצת ריח וקצת צבע.
בדיוק.
אוקיי.
Okay. משפרים שם את הדברים, כן.
כן.
אז קינמון צריך להיזהר אם יש עצירויות, כי זה יכול להחמיר את העצירות. אז לא להשתמש הרבה, הוא גם נורא דומיננטי בטעם שלו, אז מספיק להשתמש קצת.
קינמון ורימון ביחד פחות.
כן, זה הצירות, יכולה לגרום להצירות. מי שיש לו שלושים זה יכול להיות ברכה.
כן.
טוב, קורקום, אנחנו דיברנו עליו הרבה פעמים, זה לא חדש.
קורקומין, עניינים.
כן, אנטי-דלקתי, לקיבה, עם משקי וזה, מעולה. צריך נורא להיזהר אם לוקחים אותו בתוספים ולא כתבלין, כי רוב התוספים מכילים פפרין, וכשיש אולקוס אנחנו לא רוצים פפרין.
פפרין זה בעצם המולקולה
זה החומר הפעיל של הפלפל השחור. זה יכול אש לעשות בבטן.
פחות טוב.
פחות טוב. אז פפרין...
למה מוסיפים פפרין?
בגלל הספיגה. רוצים שהקורקום יספג יותר טוב בגוף.
ואז מה? כאילו הפפרין פשוט פותח שם את ה...
הוא פשוט גורם לקורקום להיספג ולא להיות מופרש בשתן. אז היום יש טכנולוגיות חדשות של מוצרים שיש בהם קורקומין. אין בזה פפרין, אבל הטכנולוגיה כן מאפשרת ספיגה.
מה את אומרת?
בלי הפפרין.
אוקיי.
ואלה המועדפים עליי.
טוב, אז בקיצור, אם אתם סובלים מזה ואתם לוקחים תוספים, שימו לב שבמרכיבים אין פפרין.
אין פפרין, ושזה קורקומין באיכות מאוד מאוד מאוד...
בריכוז גבוה ו...
ואיכות טובה שבאמת נספגת בגוף.
כן.
אוקיי? אז דרך אגב, אם יש... זה לא בהכרח מטפל בליקובקטר, אבל זה עוזר לי לגזים, לנפיחות ולסימפטומים האלה בבטן, זה זרעים של קימל ושומר. אז זה מאוד עוזר.
אני לא אוהב שומר.
ויש כאלה שיגידו שהם לא אוהבים קימל, כי הוא כל כך
דומינטי. גם קימל אני לא אוהב.
אז אפשר לעשות את זה כמו תרופה, לקחת כפית של זרי שומר, כפית של זרי קימל, להרתיח את זה בקוס עם מים רותחים, ולשתות
לקחת
בשוט.
שוט אחד מרוכז, ולהדחיק את זה עד סוף היום. ואז מה זה עושה לו בעצם?
זה קרמינטיבי. זה מוציא סופך גזים, זה מוציא את הגזים החוצה, את הנפיחות, זה מאוד מקל.
מה את אומרת?
אפשר לעשות שוט כזה אחרי ארוחה.
אחרי ארוחה וזה סוגר את הפינה?
לגמרי.
אז רגע, איך עושים את זה? לוקחים...
כפית של זירי שומר, כפית של זירי קימל.
אוקיי.
ופשוט או מרתיחים בפינג'ן על הגז, או פשוט שמים במים
מרתיחים. מרתיחים כאילו כמו קפה, שחור. מרתיחים, ואז את המים כאילו ממצים את הזה, מסננים את הסיפור.
בדיוק.
ולוקחים שוט.
כן.
יופי.
אחרי ארוחה.
יופי של דבר.
כן, אפשר גם לעשות את זה עם קרמומיל. תוסיף גם פרחים של קרמומיל בפנים, שדרגת את זה.
איזה יופי.
אפשר גם מליסה, כל הצמחים שיש להם השפעה להרגיע את מערכת טיפול וגזים.
מדהים.
פשוט הקימל והשומר הם מאוד חזקים כקרמינטיבים, כסופכי גזים. אז זה מאוד, מאוד מומלץ למי שסובל מאוד. עוד דבר שאנחנו נרצה שהזכרתי קודם, זה להעדיף דגים על פני בשר אדום או אפילו עוף ועודו.
כי יש בהם את האומגה 3 בעצם.
יפה, ומה עושה האומגה 3?
מה הוא עושה?
הוא אנטי-דלקתי.
נדע.
ואנחנו רוצים להוריד את
זה הדלקתי. זה כאילו אחת התכונות שלו, נכון? הוא עושה עוד כל מיני דברים.
כן, תראה, קודם כל הדגים מתעכלים יותר מהר, יותר בקלות מאשר בשר. וכשיש הליקובקטר אנחנו נרצה להקל על העקבה.
שהיא תעבוד כמה שפחות.
כמה ש... כן, כן.
שהיא תקע בה כמה שפחות.
כן, דבר נוסף זה עניין של החומציות. וגם את יודעת, כשצריכים להקל בשר, אז מפריש, הבשר הוא מאוד שומני, אז מפרישים הרבה חומצות כדי להקל את
כן,
זה.
כן, עקבה ממש עובדת קשה.
נכון, גם יש דגים שהם מאוד שומנים, כמו הסלמון וזה, אז אפשר ללכת על דגים פחות שומנים, כמו הסול וכו'. אז... אבל דגים באופן כללי הם עדיפים בהליקובקטר. אני יודעת שהיום קשה לטעון שבדגים שחיים במים המזוהמים שאנחנו היום, שיש בהם הרבה מדי אומגה 3, אני רוצה להאמין שיש שם משהו, אבל אם צריך, אנחנו פשוט לוקחים את זה באקסטרה של תוסף. תוסף מזון. אבל דגים זה משהו שאני מאוד ממליצה עליו בטיפול בליקובקטר. אני לא מדברת על טונה מקופסת שימורים.
לא נחשב.
לא נחשב.
אוקיי.
דברים שאמרתי שאפשר לאכול, דיברנו קודם שאנחנו מורידים גלוטן, נכון?
נכון.
אז איזה כן דברים, איזה כן דגנים אפשר לאכול שאין בהם גלוטן? יש את האוריז.
אוקיי.
יש את הקינוע. דרך אגב, צריך מאוד להיזהר איתה. יש אנשים שקינוע מנפחת להם את הבטן עם כאבי תופת, ומתנפחת הבטן זה ממש כאבי.
בלי קשר לכן הליקובקטר, לא הליקובקטר, ברגיל.
כן. עכשיו, יש כאלה שזה בגלל שהם רגישים לקינוע, העיכול שלהם לא יכול לקל את זה, ויש כאלה שזה בגלל החומר הזה שיש על הקינוע, שמגן עליה בטבע מפני מחרסמים וציפורים. לכן כשעושים קינוע צריך לשטוף אותה ממש ממש טוב.
כדי לשטוף את השכבה הזו בעצם.
לשטוף את השכבה היא מאוד מרה. מי שמכיר את הטעם המר הזה שיש לקינוע, הוא פשוט לא שטף אותה. אוקיי? אז קינוע גם בלי גלוטן, קוסמת. העולם מתחלק לשניים, אלה שמתים עליה ואלה שלא סובלים אותה, אין באמצע.
אלה שאוהבים אותה רק בקריות חימום.
נכון, נכון, זה מסריך ממש. אז קינוע, קוסמת זה משהו שאין בו גלוטן והוא מאוד טוב כשיש ליקובקטר. דוחן?
דוחן.
כן.
שלא הבנתי את זה אף פעם.
זה כמו שפעם לא הבנו את הקינוע.
כן, אבל קינוע זה כאילו הביוקר של הדוחן. כאילו דוחן זה סתם, אתה קונה דוחן לטוקי שלך נניח.
יש כאלה שדוחן זה הדבר הכי נפלא שעובר להם בבטן.
באמת?
כן.
אוקיי.
אפילו אורז לא עובר להם כל כך נפלא כמו דוחן. פשוט מרגיע להם את הנשמה.
וואו, טוב, אני אנסה דוחן.
זה לא מתאים דרך אגב למי שיש לו תת פעילות בלוטטריס. מי שיש לו תת פעילות בלוטטריס, להתרחק מדוחן.
כי למה?
הוא מזון גויטרוגני. הוא מפריע לבלוטה להשתמש ביוד.
אוקיי.
כן.
טוב.
עכשיו, אז אפשר גם לאכול אם רוצים נורא, לא לוותר על הפסטות, אז אפשר לעשות פסטות, לאכול פסטות מאורז, פסטות מקוסמין,
כן, פסטות היום יש מכל מיני דברים, נכון?
יטריות שועית, יטריות אורז, מוקפצים, אז אפשר לאכול פשוט דגנים ללא גלוטן. אמרנו את הדוחן, את הקינוע, את הקוסמת, את האורז, אורז דרך אגב מכל הסוגים, ואם אתם בוחרים באורז הלבן, אני תמיד אעדיף את הבסמטי, בגלל שהוא יותר עשיר.
נכון.
בויטמינים, במינרלים, האינדקס הגליקמי שלו יותר נמוך, הוא יותר טוב לנו. זהו, אז אלה דגנים שאפשר בהחלט ליהנות מהם.
עכשיו, מבחינת סוגי, נקרא לזה, המלצות הגשה, אוקיי? מבחינת מזון טרי, אפוי או מתוגן? מה טוב ומה לא טוב?
מזון מתוגן נורא בעייתי בהליקובקטר.
לא טוב.
אז זהו, הרבה אנשים לא יודעים למה. כשאתה אוכל מזון שהוא מאוד מאוד שומני, זה גורם להפרשה יותר גדולה של מיצי קול, כדי שאפשר יהיה להתמודד שם ולהקל את מה שצריך. אנחנו כן. לא רוצים לעשות את זה.
לא רוצים.
לא, זה בדיוק ההפך ממה שאנחנו רוצים. אם התזונה שלנו בליקובקטר תהיה מושתתת על אחד מהדגנים שציינתי שהם נטולי גלוטן, אורז, קוסמת, קינוע, ויחד עם ירקות שאמרנו שהם הבסיסים, אז יהיה נהדר עם מיץ בבוקר של ירקות, שום ורימון אם הגוף מסכים לקבל אותם. יש אנשים שיגיבו טוב לירקות חיים טריים, מבחינת צורת הגשה.
כן.
ויש אנשים שבזמן הליקובקטר ירקות חיים יעשו להם שמות בבטן, הסיבים יהיו מאוד קשים לעיכול, והם יצטרכו יותר מבושל, יותר רך. אוקיי? אז אפילו במרקים תכונים ברמה הזאת, זה תלוי בחומרת התסמינים.
כן, כל אחד והשלב לגמרי. שבו הוא נמצא.
ואחרי שמסיימים את הטיפול התזונתי ואת הטיפול בצמחים, דרך אגב, אני לא יכולה לסיים טיפול טבעי כמו שמסתיימת אנטיביוטיקה. זאת אומרת, אחרי 10 ימים.
כן.
טיפול טבעי שכולל תזונה וצמחי מרפא נמשך בין 3-4 חודשים, כי החיידק הזה לא הולך בקלות.
כן, חבר'ה, הוא חיידק עמיד. אם לגמרי. רוצים להיפטר ממנו, צריכים לעבוד בזה קצת.
לעבוד בזה, אי אפשר. אז יש כאלה שבאמת מנסים, אומרים, אני אתן צ'אנס לאנטיביוטיקה. נוח לי. אני רוצה את 10 ימים ולגמור עם הסיפור, ואחרי זה לראות. יש כאלה שמסיימים את הטיפול לאנטיביוטי, מרגישים נהדר, ויש כאלה שמסיימים את הטיפול לאנטיביוטי, ולא טוב.
זה עדיין לא שם.
לא שם.
אוקיי. אז בנוסף לתמיכה התזונתית, דיברת על הזכרת צמחי מרפא. בוא נדבר על זה באמת. איך את מגבירה באמת משמעותית את הסיכוי של האנטיביוטיקה, של הטיפול האנטיביוטי, לתפוס ובאמת להצליח?
אז קודם כל, חמוציות, כמו שהן מונעות מחיידקים בדלקות חוזרות בדרכי שתן, כמו שהן מונעות מהחיידקים להיצמד לדופן של פוחית, השתן, ככה הן מונעות מהאליקובקטר להיצמד לדופן הקיבה. זאת אומרת, הן מקטינות את היכולת שלו לחיות. ברגע שיש משהו שמפריע לו להיצמד לדופן הקיבה, כבר שחררנו אותו.
כן, הן כאילו הוא כל הזמן מנסה להיאחז, והן כן. מחליקות אותו
אז
משם.
אז מחקרים מראים שחמוציות ממש מראות את החיים הקשים שהן עושות לחיידק.
נהדר, חמוציות, אוהבים חמוציות.
דבר נוסף שהזכרתי קודם, זה שמן אורגנו או תמצית זירי אשכוליות. אני בדרך כלל משתמשת בתמצית זירי אשכוליות, אבל זה אני. השמן אורגנו יכול להיות נפלא, זה יכול גם להגיע בטיפות או כמוסות. אני לא ממליצה להשתמש במקביל גם וגם, או-או. זה עושה חיטוי, זה עושה פעילות אנטיביוטית, זה מחזק את המערכת החיסונית, אוקיי? יש כאלה שלוקחים תמצית זירי אשכוליות בשביל לטפל גם בקנדידה.
נכון.
אנטיפטרייטי, בכלל.
אני יודע שגם בתולעים.
בתולעים, מאוד. מאוד מאוד. זה פשוט מחזק חיסונית מאוד, וזה מחטא. ממש מחטא.
איפה מוצאים כזה?
בחנויות טבע.
חנויות טבע.
כן, אוקיי. אבל גם שם צריך לראות שלוקחים משהו שהוא איכותי, מרוכז, טוב.
הכל חייב להיות מסובך, אה? אתה לא יכול להגיע, להגיד פשוט תן לי ונותנים לך משהו איכותי, אתה תמיד צריך לבדוק שזה באמת הדבר האמיתי.
או להתייעץ עם נטורופט שמבין ומכיר את המוצרים ויש לו ניסיון קליני איתם. כי יכול
שזה
להיות...
הכי טוב.
כן, כי יכול להיות שיש משהו שרשום עליו, תמצית זירי אשכוליות, אתה לוקח אותו והוא לא יעזור לך, כי החומר הפעיל לא באמת פעיל שם, או הריכוז שם לא מספיק, או המינון שקיבלת הוא לא מינון נכון, או הזמן שהשתמשת הוא לא זמן מספק בשביל למגר את הבעיה. אז כן. אי אפשר להכריז על משהו שהוא לא עבד, אם אתה לא יודע שקיבלת את הדבר הנכון, במינון הנכון, והתמדת בו מספיק זמן.
כן.
אז לא לשלול שום דבר לפני שעשית את הטיפול כמו שצריך. דבר נוסף זה קצת כמו תרופת סבתא, זה המיץ כרוב. אתה פשוט סוחט עלים של כרוב.
מה זה סוחט? תוכן אותם במתחנה של מיץ? או...
כן, אפשר במסחטת מיץ.
כן, זה עובד, כן. הוא מוציא, הוא מגיר כן. נוזלים.
אני,
הוא
יש כאלה
תמיד
ש...
יבש כזה.
כן, יש כאלה שמבשלים את זה, זאת אומרת במים,
נכון.
שותים אחר כך את המים.
שזה גם טוב.
כן.
אוקיי.
מוריד את החומציות בקיבה, ייצור זה יכול לעזור. יש כאלה שזה ממש, רק מלשתות מיץ כרוב כמה פעמים ביום, מאוד 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 דקל עליהם על התסמינים של ההליקובקטר.
משנה איזה כרוב? כרוב סגול, כרוב לבן?
לא.
לא?
לא.
זרמו עם משהו טוב.
אינטואיטיבית, הלבן.
הלבן.
כן.
אוקיי.
יש את ה... וזה משהו שאני נותנת בדרך כלל, רק אם יש כבר קיבים. זאת אומרת, אם יש אולקוס.
כן.
זה שני דברים. אחד נקרא אולמוס.
אולמוס.
אולמוס, בעברית בוקיצה. צמח.
מוכר לי השם.
כן. הוא רירי, מוצילגי. ברגע שאתה מערבב את האבקה הזאת של הצמח במים ושוטה, זה פשוט נדבק לפצע, כמו פלסטר, ומרפא אותה. ואז גם אם אתה אוכל, או יש חומציות בקיבה, זה לא נוגע בפצע, זה לא נוגע בקיב, זה כאילו מצפה אותו.
זה כמו עוד ג'לטיני כזה.
משהו כזה.
אוקיי.
יש עוד משהו שעושה את זה, שנקרא חיוסמסטיקה.
אוקיי.
זה שרף של עץ אלה.
אוקיי.
זה כמו מסטיק, זה נקרא מסטיקה. מדהים. אותו אני שוב אתן גם באמת אם ההליקובקטר גרם לקיבים או אולקוסים. יש כאלה שגם אם זה לא גרם, רק עצם העובדה שיש חיידק, זה גם יכול לעזור מאוד. דרך אגב, אנשים שואלים אותי, איך אני יודע אם יש לי אולקוס מהחיידק? איך אני יודע שהוא כבר גרם?
שזה המצב.
שזה המצב. אז קודם כל, הבדיקה הכי ודאית זה קולונוסקופיה, להיכנס בפנים במצלמות ולראות.
כן.
אבל לא כל אחד עושה את הבדיקות האלה. בדרך כלל כשיש אולקוס זה נורא כואב. כואב. יש שם פצע. אז אם האוכל נוגע בפצע, זה כואב אם אוכלים אחרי אוכל, וזה כואב גם אם לא אוכלים, כי אם לא אוכלים אז מיצי עיכול מציפים את זה, וזה נוגע בפצע וזה כואב. בדרך כלל זה כואב. אי אפשר לדעת בוודאות אם לא נכנסים פנימה עם הצלמה ויודעים, אבל אם אני מנחשת, אז איך אומרים, אם יש ספק, אין ספק.
נכון.
אוקיי? מבחינתי, פרוביוטיקה זה must. must. להחזיר חיידקים טובים
לאזן שם את אוכלוסיית החיידקים, נכון? לגמרי. לתמוך באוכלוסייה הטובה ולמגר את הבעייתית.
אני אוהבת מדי פעם להחליף כל כמה חודשים את הסוגים של הפרוביוטיקה, לתת לגוף לקבל כל מיני. נכון להיום יש רק 3 מוצרים של פרוביוטיקה שאני באמת מחזיקה מהם שעושים את העבודה. אני לא אעשה פרסומת אז אני לא אדבר עליהם עכשיו, אבל צריך גם בזה לדעת איזה וכמה ולהתאים את זה לבן אדם.
כן.
כי יש פרוביוטיקות שמגיעות בצורה של אבקה, יש פרוביוטיקות שמגיעות בצורה של נוזל, שהוא לפעמים גם נורא חמוץ וקשה, אז לא מתאים בהליקובקטר, אבל הוא יכול להיות יעיל מאוד בדברים אחרים.
טוב, אז הנה, קיבלתם מספיק טיפים, ואם אתם, אם אתם לא סגורים על זה, או שלא רשמתם את הכל, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד שלנו, בכתובת www.kan.org.il/podcast, שם תוכלו למצוא את כל הפרקים בסדרת שלמות, וגם את הפרק הזה שתוכלו להזין לו שוב להזנה חוזרת. היה עוד נטורופתית מהמרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה, תודה רבה.
תודה לך.
נשתמע שבוע הבא עם נושא מעניין אחר.
כן.
אז תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע בפעם הבאה, עד אז, תרגישו טוב, להתראות. תודה.